שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום שלישי, באולפן, סמי פרץ ואיתן אבריאל, שלום איתן.
שלום סמי, יום שלישי פעמיים כי טוב, כן, פעמיים כי טוב, למה לא?
כן, אתה מקפיד על פעמיים.
אני מקפיד על הכל, יום תחילת שבוע, אמצע שבוע, סוף שבוע, על כל יום אפשר להגיד משהו.
בהחלט, אז תשמע, אז טוב, זה אמור להיות יום יחסית דרמטי בבית המשפט, במשפט נתניהו, אבל העדות של עד המדינה, ניר חפץ, שבעצם העדות הזו הייתה אמורה להתחיל היום, נדחתה לשבוע הבא, בעקבות הדרישה של הסנגורים של נתניהו, על רקע מידע חדש שנחשף השבוע, צמיד בשווי כמעט 50,000 דולר, שהעניק איש העסקים ארנון מילצ'ן לשרה נתניהו. אז השופטים מתחו ביקורת על ההדלפה הזו, ערב תחילת העדות של חפץ, וזה מעורר את השאלה, את מי המידע החדש הזה משרת, ומדוע הוא הודלף בעיתוי הזה? אנחנו נדבר על כך עם הפרשן המשפטי, דוקטור עידו באום.
כשמדברים בישראל על קורים גרעיניים, די ברור שהמטרה שלהם היא ביטחונית. אך במקומות רבים בעולם משתמשים בגרעין לשם הפקת אנרגיה כמובן. בארצות הברית למשל, 20% מתפוקת האנרגיה היא בקורים גרעיניים, ולמרות הבעייתיות והתקלות המסוכנות, זה נחשב לפתרון זול. בצרפת זה אפילו יותר מכך. אצלנו בישראל לעומת זאת זה עדיין רחוק. אבל בעקבות הכישלון של ישראל לעמוד ביעדים לשימוש באנרגיות מתחדשות והתחייבויות להפסיק את פליטת הפחמן עד שנת 2050, ייתכן ששווה לדבר על זה. אנחנו נעשה בדיוק את זה עם ישראל פישר, כתב האנרגיה.
הטבעונות והצמחונות מאוד אופנתיות בשנים האחרונות, וזה הביא להקמת הרבה מאוד חברות שעוסקות בפיתוח תחליפי בשר ומזון מן החי. אלא שבחודש האחרון המניות של כמה חברות מובילות צנחו, וזה מעורר את השאלה אם מדובר באופנה חולפת או בחבלי לידה וקשיים מיוחדים של התעשייה הצומחת הזו. דפנה מאור, עורכת הכלכלה הגלובלית, תהיה איתנו בעניין הזה. יאללה, מתחילים. שלום לדוקטור עידו באום.
שלום סמי ואיתן.
שלום שלום.
אז העדות של עד המדינה ניר חפץ הייתה אמורה להיפתח היום, אבל פתאום תפנית בעלילה, צמיד בשווי של כמעט 50,000 דולר, שיבש את כל התוכניות האלה. איך זה קורה?
זה צמיד רציני מאוד. זה קרה כי לפני כ5 שבועות, לפי מה שאומרת הפרקליטות, מגיעה הדס קליין, העוזרת של ארנון מילצ'ן, אל הפרקליטות, ואומרת, יש דברים שלא אמרתי בחקירתי, ועכשיו אני רוצה להוסיף. והדברים האלה שמיד מועברת להיחקר עליהם, הם פרטים בתיק 1000, תיק המתנות. עכשיו, הפרקליטות בעצם נמצאת עם עדויות חדשות, לפני תחילתו של עדות של עד מדינה שאמור היה להתחיל היום, ועד המדינה אמנם היה אמור להתחיל לדבר על תיק 4000, אבל הוא קשור לכל התיקים. הוא מאוד מרכזי בתיק 4000, אבל מופיע כעד גם בתיקים האחרים, ולכן בהגינותה באה הפרקליטות ואומרת, תראו, אם אנחנו חושבים שאפשר להתחיל היום, אבל אם הסנגורים עוד רוצים לקרוא את החומר, לא נתנגד לדחייה. השופטים עוד ניסו היום לברר אם זה קריטי, אם אי אפשר להתחיל, אבל הסנגורים באים ואומרים, אנחנו לא יכולים לעבוד ככה, אנחנו לא רוצים לגשש באפלה, ומבקשים את הדחייה, שהיא בסך הכל שבוע ימים, אפשר היה לטעמי, בלי לדחות, אפשר היה להתחיל,
אנחנו מדברים... אגב, אפשר היה להודיע לסנגורים, לפרקליטים של נתניהו, להודיע להם כבר לפני כמה ימים על העניין הזה, כדי שידעו, שיהיו מוכנים אליו, למה זה לא קרה?
אז פה צריך, ואף אחד כל כך לא מצא את הזמן להידרש לזה, אבל צריך להסתכל רגע על העדות של החדשה הזאת של הדס קליין, ועל המשמעויות שלה לתיק 1000, ולהבין למה הפרקליטות מגלה...
אבל אתה יודע מה, עידו, חצי צעד לפני, מה קרה שפתאום היא התעוררה? זאת אומרת, ברור שיש דברים שלא נאמרו, ואנשים לא אמרו את הכל, והיא קיבלה הנחיה מעורכי הדין שלה אז בחקירה הראשונית, לא לנדב מידע ולתת לענות רק על מה שהיא נשאלת. יש לנו איזשהו רמז להבין מה פתאום קפץ עליה, כמה שנים אחר כך פתאום היא נזכרה? זה לא אמין הרי.
קודם כל תראה, גם היא רואה את העדות שלה מתי שהוא מתקרבת, יכול להיות שגם הזמינו אותה או קבעו את המועד לרענון לקראת עדותה, ואז היא אומרת לעצמה, יש דברים שלא אמרתי. עכשיו, מעניין קודם כל למה היא לא אמרה את הדברים האלה, ובעניין הזה הדיווחים מספקים את ההסבר. עורך הדין שלה, וגם של ארנון מילצ'ן באותה תקופה, זה בועז בן צור, היום סנגורו של נתניהו. עכשיו, אם אני עורך הדין של ארנון מילצ'ן, בתיק 1000 תיק המתנות, אני מוטרד מאוד מהמצב שבו יותר מדי אינפורמציה שתגיע לפרקליטות, תביא אותי למצב שבו הפרקליטות אומרת, ארנון מילצ'ן מנסה לשחד את נתניהו. ולכן אני אומר גם למילצ'ן וגם להדס קליין עוזרתו, כשאני מייצג את שניהם, אני לא הייתי במקומו, הייתי אומר, אל תנדבו מידע, כדי לא להעמיד את עצמנו בסיכון.
נו, וכך היה.
ואכן כך היה, אבל מזה נגרז מה שקורה כשהדס קליין באה היום ואומרת, רגע, יש דברים שאז אמרו לי לא להגיד, ומביאה את המידע הזה. אם אני אשם את עצמי רגע בנעלי הפרקליטות, אני אומר, קודם כל אני רוצה חקירה, כי אני רוצה להבין מה זה כל התכשיטים האלה, מתי הם ניתנו, מה השווי שלהם. אני רוצה גם לבדוק שארנון מילצ'ן נתן את ההוראה לקנות, הוא היה שותף, ולכן חיכו דין של ארנון מילצ'ן שבוצע להבנתי בשבוע שעבר. ואז צריך לקבל הערכה. האם המידע החדש הזה הוא more of the same, כלומר, עוד בתוך קו המתנות הכללי שהגיעו למסקנה שהוא לא שוחד אלא עבירה של הפרת אמונים, זה תיק אלף. או שלמשל, המתנה הזאת שהיא גדולה במיוחד, צמיד של 50 אלף דולר, ניתנה בעיתוי חשוד במיוחד, בסכום גדול במיוחד. אולי זה ניתן למשל כמה ימים לפני שארנון מילצ'ן הולך לנתניהו ובקש ממנו משהו מאוד קונקרטי. כלומר, יכול להיות שזה יקפיץ את התיק לתיק של שוחד.
כמו למשל, אם אני יכול להוסיף מתוך הזיכרון, אותה שיחה ש... ארנון מילצ'ן מאוד מאוד לחץ, אפילו צעק על נתניהו, שאנה בבקשה תרים את הטלפון עכשיו אל מזכיר המדינה דאז ג'ון קרי, ותסדר לי את ענייני הוויזה.
תסדר לי את הוויזה, נכון.
במטות האח שלי תסדר לי את העניין הזה.
היה תעזור לי עם החוק של המיסים, היה פגישה שנועדה לקדם את האפשרות שהוא יקנה את ההחזקות ברשת, היו כמה פעמים.
כן, נכון, אבל אז בכתב האישום המקורי, או לפחות בכתב הדברים המקורי של מנדלבליט, באמת תואר שם כיצד מילצ'ן מגיע בלילה לביתו של נתניהו, עם השמפניה, אולי גם למחורת הצמיד, או אחרי הצמיד, או אני לא יודע מה, ואומר, הנה, מה... למה אתה לא מרים לו טלפון? תקשר אליו עכשיו.
אגב, יש הבדל בין אם הצמיד הזה ניתן לשרה נתניהו, ובין אם ניתן לבנימין נתניהו?
אם בנימין נתניהו מודע, וזו אחת הטענות, שהוא מודע למתנות, והוא מודע לכך שהמתנות ניתנו בעד זה שהוא יעשה משהו במילוי תפקידו, זה לא משנה אם המתנה ניתנת לשרה או לבנימין נתניהו עצמו.
כן, אז רגע, אז בואו רק נחזור להדס קליין, העובדה...
בואו נסגור את הנקודה הזאת, שאם הפרקליטות מבינה עכשיו, לאור הראיות החדשות, שכתב האישום צריך לקפוץ מהפרת אמונים לשוחד. אז קודם כל צריך תנאי סודיות כדי לא לייצר תיאום עדויות, לחקור את בנימין נתניהו, לחקור את שרה נתניהו, לחקור את מילצ'ן שכאמור נעשה, ויכול להיות שצריך לקיים דיון בשינוי, בתיקון כתב האישום, בהעלאת העבירה, יכול להיות שאפילו עוד שימוע. ואת כל הדבר הזה היה צריך לעשות וכנראה לקבל החלטה. כלומר, זה שלמשל לא ראינו את בנימין נתניהו נחקר, זה בעיני אינדיקציה לזה שלמרות שיש לנו עוד מתנות יקרות, כנראה שכתב האישום בתיק אלף יישאר כמו שהוא.
רגע, אבל שנייה, הדס קליין אמרה את הדבר הזה, אני מניח, בלי לדעת האם המשמעות של זה היא החמרת כתב האישום, אלא פשוט היא באה וסיפרה את זה. העניין הוא, האם היא סיפרה את זה משום שהיא יודעת שעורך הדין שבזמנו אמר לה לא לספר את זה, הוא עכשיו בצד השני, הוא בצד של נתניהו, ואז יכול להיות שהוא ישתמש במידע הזה כדי לקעקע אותה כעדה איפשהו במהלך המשפט, ולכן היא אומרת, אני רוצה שכל... כל מה שצריך לדעת יוודע מראש, ולא שיהיה עורך הדין שבועז בן צור פתאום יעשה לי איזה מערב בבית המשפט.
סמי, קונספירטיבי לחלוטין, אתה רוצה עוד קונספירציה?
אני לא יודע, אבל אני בהחלט הייתי מגייש את סמי לצוות ההגנה של הדס קליין, כי זה רעיון מאוד יצירתי ומתוחכם.
אני גם רוצה להצטרף לצוות ההגנה, ואני אשאל אותך שאלה, מה הסיכוי שמי שידליף את המידע הזה לתקשורת...
היא אגב לא נאשמת למען הסרט.
לא, נכון. לא, צוות ההגנה של נתניהו, שם הלב שלנו נמצא. מה הסיכוי שההדלפה באה דווקא מהצד של נתניהו?
או בוא נאמר, את מי זה משרת ההדלפה הזו כרגע? כי אפשר לקחת את זה באמת להרבה מאוד כיוונים.
אני לא בטוח שזה משרת מישהו, כי מבחינת הפרקליטות זה באמת מציב אותם בעמדה לא נוחה, ואולי אפילו ביקורתית, כי יכול להיות שאחר כך יסתבר שהחקירה לא מיצתה את עצמה, שהיה צריך לחקור עוד, אולי היו עוד מתנות שלא יודעים עליהן. את ההגנה זה גם מציב בעמדה לא נוחה, כי מיד מאשימים אותם שהם קיבלו את ההדלפה, עד כדי כך שהסנגורים של נתניהו סירבו לקבל את החומר אתמול, כדי שהוא לא ידלוף לעיתונות ויגידו שזה הם.
לא, אבל נתניהו מרוויח מזה בוודאות את דחיית האירוע מאוד מאוד לא נעים היום, שהוא בא באופן אישי, בשבוע חכה בו, אנחנו יודעים מה יקרה בשבוע הבא, איזה מתנת הצוץ, אנחנו לא יודעים, אבל רווח אחד יש לו, ואחרי זה מן הסתם יטענו שהם צריכים להשלים חקירות ולעשות דברים, ולך תדע, אולי זה יגרור את כל הסיפור לדחייה הרבה יותר ארוכה, אם באמת יהיה שימוע, כמו שאתה אומר, נוסף.
אני לא רואה זה הולך לשם, אני חושב שמה שיכול לקרות זה שבשבוע הקרוב אנחנו נשמע מהצד של הסניגורים, אחרי שהם יקראו את החומר, שאולי זה כן חשוב להם לבדוק את זה, ואולי הם צריכים עוד דחייה, אבל אני חושב שבית המשפט בנקודה הזאת ידחה אותם, כי בית המשפט רצה להתחיל היום, היה רושם כזה מהשופטים, ובסוף הם אמרו, טוב, בשביל שבוע ימים לא נקים עלינו את הביקורת של שני הצדדים.
אוקיי, בוא נעשה fast forward לשבוע. אתמול אנחנו דיברנו כאן עם שוקי טאוזיק מהעין השביעית, שנתן לנו רקע מפורט למדי על מי האיש ניר חפץ, אבל כל פעם שאלנו אותו שאלה סמי משפטית, אז הוא אמר, אני לא משפטן, אני בא מהצד של ביקורת התקשורת, וטוב שעשה ככה. אתה כן משפטן, דוקטור למשפטים, ולכן אנחנו שואלים אותך, עד כמה ומדוע בעצם ניר חפץ נחשב לעד כל כך מרכזי בתיק הזה?
אני רואה בניר חפץ, בהיררכיה של העדים במשפט הזה, את העד הכי חשוב, כי הוא אמור לשרת את הצורך להוכיח את המחשבה הפלילית של נתניהו, ככה זה נקרא במשפט הפלילי, כלומר, כדי שנתניהו ירושע בשוחד, נתניהו אמור להיות מודע לזה, שמה שקורה באתר וואלה מבחינת ההיענות, כל מה שסיפר אילן ישועה עד היום, מבחינת ההיענות לדרישות של משפחת נתניהו, כמו ששאלתם מקודם, זה לא חייב להיות לנתניהו עצמו, זה יכול לבוא גם מיעיר וזה יכול לבוא גם מסערה. אבל ההיענות הזאת נעשית בגלל שבני הזוג אלוביץ' מצפים מנתניהו לעשות כל מיני דברים במסגרת תפקידו כשר תקשורת. הוא אפילו לא חייב לעשות אותה, ולכן שלמה פילבר הוא עד מאוד חשוב, עד מדינה מאוד חשוב, אבל הוא פחות חשוב בהקשר של המודעות של נתניהו. אם נתניהו מודע לזה שהוא מקבל את ההיענות של אתר וואלה בתמורה למעמדו כשר תקשורת, אז אנחנו משלימים את המחשבה הפלילית שנדרשת להרשעה בעבירת השוחד. ומי שיודע את זה, מי שנמצא בחדרים האלה, מי שמדבר עם נתניהו, מי שנמצא בפגישות בין נתניהו ואלו, פגישה בין נתניהו ואלוביץ', זה ניר חפץ.
כן, תגיד, הסיום, בעניין של ניר חפץ, אני לא מכיר הרבה אנשים שיגידו עליו דברים טובים. גם אנשים שנתקלו בעולם העיתונות, גם אנשים שנתקלו במקומות אחרים, והשאלה היא, אני יודע שעדי מדינה הם לא, אתה יודע, הם לא מלאכי שמיים, אבל השאלה עד כמה העובדה שהוא באמת עם רזומה כזה לא מוצלח או מפוקפק, היא באוחרי התביעה במשפט הזה.
עד מדינה, אמרת בעצמך, הוא תמיד מישהו שבא עם קטן פלילי על הגב שלו וניר חפץ לא שונה. יש עדי מדינה בתיקים אחרים, בתיקי ארגוני פשיעה, אנחנו ביום של ארגוני פשיעה, אז יש עדי מדינה שלחצו על הדק והרגו אנשים והם עדים בתוך ההיררכיה. ניר חפץ לא צריך להיות איש נחמד, הוא גם יכול להיות שהוא גם משקר ויכול להיות שהוא עשה עבירות פליליות. מה שצריך זה שבית המשפט ישתכנע שבהיבטים שעליהם התביעה בונה את המודעות של נתניהו, העדות שלו היא עדות אמת. לכן גם חשוב שהוא מביא הקלטות לחלק מהדברים, הקלטות שמחזקות את הדברים האלה. גם הקלטות אפשר, כל אחד יכול להציג אותם באור שונה, כמו שההקלטה של שיחת נתניהו מוזס מוצגת פעם אחת כשוחד ופעם אחת כסתם שני אנשים שמדברים ומשתים אחד בשני. כלומר, זה שיש הקלטות זה לא מבטיח כלום, אבל העובדה שהוא מביא ראיות מחזקות, שהוא משתלב במארג של התנהלויות אחרות שאנחנו יודעים ושקיבלנו למשל מאילן ישועה ומאנשי וואלה, זה יכול להגדיל מאוד את הסיכויים שבית המשפט יקבל את הגרסה שלו מה שנתניהו ידע.
יפה, טוב, אז אל תלך לשום מקום, כי נראה לי שבשבוע הבא אנחנו נעשה על זה כמובן עוד סיבוב, אם העדות הזו תשמע. אני אפילו חושב לשים לך צמיד אלקטרוני, כדי שנוודא שהצמיד הזה לא מרחיק אותך.
תלוי באיזה מחיר.
ותביא אותו מאספן.
בהחלט. תודה רבה, עידו באום.
תודה לכם.
שלום לדפנה מאור.
שלום.
עורכת הכלכלה העולמית שלנו, כמובן, סמי ואני פה עוד לא אכלנו ארוחת צהריים, אני חושב שהאייטם הזה הולך להשאיר אותנו מאוד רעבים. אנחנו רוצים לדבר על התופעה של תחליפי הבשר, כל החברות הללו שהנפיקו בזמן האחרון, צמחו בזמן האחרון, יש גם שורה של סטארט-אפים ישראלים בתחום הזה, שמייצרים תחליפים לבשר בכל מיני דרכים כאלה ואחרות, שמאוד דומים כבר בטעם ובתחושה שלהם להמבורגר או לנקניקיה או לסטייק האמיתי. אלה, כשהם הנפיקו בוול סטריט בשנה האחרונה, טסו מאוד גבוה, ועכשיו הם ירדו בצורה משמעותית. מה קורה שם? מה הסיפור של התנודתיות הזו פתאום, דווקא במניות של תחליפי הבשר?
אז יש לנו קטגוריה בעצם של חברות שמייצרות תחליפים למזון מן החי, לא רק בשר, גם תחליפים לחלב פרה או חלב מן החי, ושאר מיני מזון שהם פשוט לא מבוססים על ניצול של בעלי חיים עם... אם את הבשר שלהם, אם את התוצרת שלהם.
שרימפס קשר, היה פעם.
שרימפס?
הוא עשוי מדגים, אגב.
כן, זה דגים. אבל כן, מדברים על פיתוח של משהו שהוא יהיה דומה לשרימפס, משהו שיהיה דומה לבייקון, דרך אגב, מדסקסים אם זה יהיה קשר או לא, כי זה הרי לא עשוי באמת מחזיר. תחליפים לבשר בקר שכולם מכירים. השוק הזה זה שוק סופר מבטיח, וסופר גדול.
שוק צומח קראנו לזה.
מאוד מאוד שמח, ויש לזה הרבה הרבה סיבות. קודם כל, הסיבה שהרבה אנשים באמת לא רוצים לאכול מסיבות בריאותיות ומסיבות של מצפון, לא רוצים לפגוע בבעלי חיים, ויש את הסיבה שאנחנו יודעים שמשק החי ומשק חלב וביצים הוא משק מזהם ופוגע מאוד מאוד בסביבה ותורם להתחממות האקלים. המון המון נזקים זה גורם, ולכן אנשים מאוד משתכנעים וגם רוצים, מרגישים שזה נכון, לא לצרוך את המוצרים האלה. זה חשוק בכללו. בין זה לבין המניות יש תמיד איזשהו פער. מה הפער? קודם כל, כמו שאמרתם, זה המון סטארט-אפים שרק התחילו לפתח דברים, שהם עדיין לא מוכרחים במובן של... אנחנו לא יודעים אם הטעם הוא באמת כזה שהציבור יקנה אותו. אנחנו לא יודעים אם אפשר יהיה לייצר את זה במסות גדולות באופן כלכלי. יכול להיות שזה יהיה טעים, אבל זה יעלה, אני לא יודעת מה, זה 100 דולר ל-100 גרם.
נכון, יש לפחות מוצר אחד ידוע בעולם, בארצות הברית, Beyond Meat, הוא כבר הגיע, אם הוא הגיע לקפטריה של עיתון הארץ, אז זה כבר פריסה עולמית כמעט.
כן, אז הדברים האלה נפוצים, Beyond חתמו על הסכם עם מקדונלדס, והם מוכרים שם את התחליפי בשר שלהם, שזה די מדהים, זה די הקפיץ את המניה שלהם, אבל... צריך להבין דבר כזה, בין ההבטחה הגדולה לבין היכולת שלהם לייצר רווחים ותזרים מזומנים, עדיין יש פער, יכול להיות שהפער הזה זה פער, אתה יודע, של חברות בחיתוליהן, משוק בחיתוליו, ויש להם גם תחרות מאוד מאוד גדולה מצד מי. מצד החברות המסורתיות, טייסון פודס, שזה חברת עיבוד הבשר הגדולה בארצות הברית, נכנסת גם לשוק הזה, גם נסלה ועוד שאר החברות רוצות גם כן תחליפי חלב, הן רוצות תחליפי ביצים, רוצות תחליפי בשר, ולהן יש יתרון גודל
ולוגיסטיקה וגישה, כמובן, שינוע.
לוגיסטיקה, גישה לצרכנים, שיווק, כל מיני דברים שבאמת מעמידים את החברות הקטנות והבודדות האלה, באיזושהי פינה קטנה ולא מאוד מאוד נוחה.
אגב, הצרכנים לא עושים הבחנה בין יצרנים גדולים, מסורתיים, מזהמים, עם הרבה מאוד ניסיון בתחום הזה, ובין שחקנים חדשים שהם לכאורה קלין, הם לא, אתה יודע, לא זיימו ולא הרגו חיה אחת מעודם. צרכנים אידיאולוגיים, עושים את ההבחנה או שזה פחות מעסיק אותנו?
אני חושבת שכן, אבל מעט יחסית מהם באמת... מתעניינים בעד כדי כך, זאת אומרת, כמו אלה שהיו בודקים בקוסמטיקה, עשו נסיב בעל החיים, לא עשו נסיב בעל החיים. אני חושבת שרוב האנשים רואים נקניקייה צמחית, אומרים, זה צריך להיות בריא יותר, או זה מוסרי יותר, ואני אקנה את זה, ואנחנו נוכל את זה.
ולא משנה ממי, כן.
וארוחת הצהריים. דרך אגב, מבחינה מסורתית וחוץ סביבה, זה טוב שהגדולים ייכנסו לתחום הזה. זה טוב שזה יהפך למשהו רווחי ונפוץ, ואני לא מדברת עכשיו על הפן הבריאותי, כי יש המון המון סימני שאלה בנוגע לכל התחליפים והחומרים שיש בהם, הם באמת בריאים יותר. מה שאנחנו יודעים זה שבסיכום של הבריאות לכוכב הלכת ולבני אדם, כי כשמגדלים בקר ועופות צריך לתת המון אנטיביוטיקה ו... יש המון זיהום שכרוך בזה, והזיהום הזה בסופו של דבר גם מחלחל לשאר המקומות שבהם אנחנו אוכלים ובהם אנחנו חיים. אז גם אם נשים את זה בצד, כמה שזה קורה יותר, כנראה שזה יהיה דבר חיובי יותר. עכשיו, למה התכנסנו כאן? כי אתמול נפלו שתיים מהמניות בתחום הזה, במה שנקרא דו ספרתי, אוטלי שמייצרת חברה, סטארט-אפ פיני חמוד שמייצר חלב צמחי, כל מיני צמחים ויוגורטים ודברים כאלה, נפלה ב-21%. חברה אחרת שמייצרת ארוחות מוכנות וכל מיני מוצרים כאלה שאתה קונה בסקית, וגם שם זה טבעוני לגמרי, גם כן נפלה ב-12%, ובסיכום חודשי, אם מסתכלים על המגזר, שדרך אגב, אם מסתכלים על החברות הטהורות ולא על הנסטלה והיצרניות הגדולות למיניהן, אז הוא סך הכל די קטן, אין המון חברות שהן בבורסה, הרבה הן פשוט הם סטארט-אפים קטנים. בכל אופן הן נפלו ב-20-30% בחודש האחרון.
אז מה, זה איזשהו סוג של קצת התפקחות מעלייה מוגזמת, או מה, או בעיות של, כמו שיש בכל התעשיות, של שרשראות הספקה, והסחורה נמצאת, אבל מתקשה להגיע לצרכנים?
אז דם ודם ודם, יש לנו כמובן תחת גבעים בשוק המניות, הרבה תגובות מאוד דרמטיות לחדשות, שבזמנים אחרים היום מתקבלות בירידה של 4-5%, פתאום מפעילות ב-20%. מה שאמרת, הפגיעות בלוגיסטיקה ובשרשרת האספקה לגמרי נכון, אוטלי הזהירו שיש להם בעיות בייצור, יש להם בעיות במפעלים, אין להם מספיק נהגים בבריטניה שימסרו את המוצרים שלהם, אז הם לא הגיעו לשוק והמחירות שלהם נפגעו, והביקוש גם תלוי כמובן בבתי מלון ומסעדות שפתוחים, שאנחנו יודעים, נסגרים, נפתחים, נסגרים, נפתחים בכל מיני מקומות בעולם, ואז בעצם גם אין ודאות וגם ממש בפועל יש ירידה במחירות. התנודתיות הזאת תימשך כל עוד אנחנו לא נפטרנו מהקורונה הארורה הזאת, שאנחנו נכנסים עכשיו לחורף שמסתמן כקשה. עכשיו, מה שמצחיק זה שבזמן שהיו סגרים ב-2020, זו הייתה שנה מצוינת למחירות של יצרניות המזון הטבעוני הזה.
כן, כי היו גם סיפורים מאוד מאוד לא נעימים בתחילת המשבר של הקורונה, אם את זוכרת, על הדבקות מסיביות של עובדים דווקא בקרב משחטות ומפעלי בשר וכאלה מקומות. אני עד היום לא יודע למה דווקא שם יותר מאשר במפעל לסכיני גילוח, אבל זה נתן לזה תחושה לא טובה בנוסף לכל הסיפורים של כדור הארץ ומשבר האקלים.
נכון, וגם פשוט הצרכנים היו בבית, והצרכנים קנו המון אוכל והזמינו מסופרמרקטים ומחנויות מקוונות, וזו הייתה אחת הקטגוריות שנהנתה מזה, ומה שקרה זה שהם אומרים שדווקא כשהמסעדות נפתחו בחזרה, ביום מין נתנו כדוגמה את מקדונלד, אז ההמבורגר הצמחיים שלהם שנמכרים שם, נמכרו פחות טוב, זאת אומרת, התקדמו פחות טוב מאשר ההמבורגרים של בשר, שכנראה אנשים חברו.
אנשים יגיעו לביג מק.
יכול להיות, כן, כן. זה ייקח זמן, אבל אני חושבת שהחברה הולכת בכיוון מאוד ברור. יכול להיות שאפילו יום אחד יגיעו חקיקות שנועדו להגן על הסביבה או על הבריאות או משהו כזה, שבעצם יצמצמו את הגישה שלנו או את יכולת לייצר.
אם עשינו חקיקה למיסים על משקאות ממותקים מדי, והוספנו מדבקות על סוכר ועל שומן רווי, אז בפירוש אפשר לעשות את זה גם לבשר. אנחנו יודעים את הנזק, פחות הסביבתי שזה יוצר. כן, טוב, דפנה מאור, תודה רבה על העדכון הזה.
תודה
רבה.
אני נזכר בחברה שכנראה קצת הקדימה את זמנה. אתה זוכר את טבעול? הילדים שלי גדלו על המוצר הזה.
זוכר, זוכר. ועד היום קיים בכל מיני פריזרים אצלנו.
נכון, אבל הם פספסו את ההזדמנות להיות החברה העולמית שמובילה את הבשר האלטרנטיבי ועם מניות בשווי של מיליארדי דולרים בבורסה בניו יורק.
כן, למרות שהם לא כיוונו לעולמות הבשר, הם פשוט כיוונו לכל מיני תחליפים אחרים, בלי איזה הקשר אידיאולוגי, אני חושב. יותר עם הקשר של ילדים אוהבים, קציצות טירס.
על זה אני מדבר, זה פספוס של הזדמנות.
יכלו למתוח את זה.
הם פשוט היו שם קודם, שהם תיחו את זה קצת, רק שיהפכו את הקציצת טירס למשהו שמרגיש כמו קציצת סטייק.
כן, אגב, אני מאוד מאמין שגם חברות גדולות ילכו חזק מאוד לכיוון הזה, מסיבה אחרת, לא רק בגלל שזה מה שצרכנים רוצים היום יותר ויותר, אלא כי זו גם הרבה פעמים הדרך למתוח מותגים, ולהגדיל מאוד את שיעורי הרווחיות, כי כשאתה מגיע עם מוצרים כאלה מיוחדים, אני חושב שהנכונות של צרכנים לשלם יותר היא יותר גדולה. תסתכל על לחמים למיניהם, עם דגנים מלאים וכולי, הם עולים הרבה יותר, וגם זה בדרך כלל גם, אף פעם לא יהיו מוצרים מפוקחים, או כאלה שאתה יודע, הרווחיות בהם תהיה מוגבלת.
זה הדבר הכי קלאסי של כל מנכ״ל של חברה אומר, אוקיי, יש לי פה סיכון, האם אני אעשה קניבליזציה לעצמי עם המוצר החדש שלי, או שאני אתן לאחרים, במקרה הזה, זה אירוני להגיד את זה, לאכול לי את ארוחת הצהריים שלי.
או בשתי מילים, חברת קודק, שלא רצתה לקדם את הצילום הדיגיטלי, היא רצה לשמר את עולמות הפילם, הפילם נעלם וקודק נעלמה.
גם בחברות לא נעימות, למשל חברות סיגריות שמכניסות לך עכשיו סיגריות אלקטרוניות. ודאי את הדבר הבא, הם גם כן יהיו שם.
יפה. טוב, בוא נדבר קצת על אנרגיה גרעינית.
אנרגיה, שלא מן החי. שלום לישראל פישר. אנחנו רוצים לדבר על קורים גרעיניים, ואנחנו רוצים לדבר על קורים גרעיניים דווקא כאן בישראל.
כמו שהם קוראים לזה, למטרות שלום.
למטרות שלום בלבד. בצרפת, בין 60-70% מהחשמל מופק מקורים גרעיניים שאינם מזהמים. זה תהליך שמחמם מים, המים הופכים לקיטור, אין שום זיהום, וצרפת מייצאת אנרגיה לכל אירופה בזכות הדבר הזה. גם בארצות הברית, סדר גודל של 20%. ועכשיו אנחנו, ראש הממשלה נפתלי בנט, התחייב להפחית את כל הפליטות המזהמות כבר בקרוב ב-2050 עם יעדי ביניים. צריך לעמוד בזה. בעזרת פאנלים סולאריים נצטרך לחסות את כל המדינה, זה מאוד מאוד קשה. למה לא בעצם להקים קור גרעיני אחד, רציני, הוא יפתור לנו בזבנג וגמרנו את כל הבעיה?
היו כל מיני ניסיונות כאלה פה בישראל, גם בשנות ה-50 עוד, רצו להקים ליד מפעל הטקסטיל המפואר בעיר הולדותו של סמי.
לא, אבל זה חשוב, כן. להקים? יש לנו קור, יש לנו קריית מחקר גרעינית, יש פקולטה למדעי הגרעין בבאר שבע, אנחנו יודעים לעבוד עם הדברים האלה. למה לא ליד הקור הטקסטילי, לא להקים גם קור אזרחי למטרות חשמל? אתה יודע, הכל כבר נמצא, כולל הביטחון, רק להזיז את הגדר קצת.
אז יש לזה כמה גורמים. קודם כל, בשנים האחרונות אנחנו כן מתחילים לראות שינוי בשיח הציבורי, אבל עד עכשיו מחקרים שנעשו קבעו שהציבור בישראל לא ממש רוצה את הקורים הגרעיניים האלה. הם מפחדים, רואים מה שקרה בפוקושימה, ועוד זוכרים את צ'רנוביל, וכששומעים גרעין אז בכלל יש תמונה של הירושימה בראש לחלק מהאנשים, אז הציבור הישראלי לא ממש רוצה את זה. סיבה נוספת היא שבכלל לא בטוח שימכרו לנו את האורניום כדי שנוכל להפעיל את הקור הזה. וסיבה שלישית היא שזה לא ממש נמצא בתכנון אמיתי.
רגע, מבחינת היכולות של קור כזה, אנחנו יודעים להגיד שזה אנרגיה זולה יותר, נקייה יותר, אני לא נעים להגיד אפילו את המילה נקייה בהקשר של משהו גרעיני, אבל מה האיכויות של, מה היתרונות של אנרגיה גרעינית בעצם?
לכאורה אין שם פליטות של גזי חממה מתהליך הייצור של תוך שימוש באמת בטכנולוגיה גרעינית, אין פליטות של גזי חממה או גזים מזהמים אחרים שגורמים, שבעצם זה המאבק המרכזי של ישראל בכל מה שקשור להשקעה שלה באנרגיות מתחדשות, בעצם להפחית את הפליטות.
ועדיין לא, אי אפשר לקרוא לזה אנרגיה נקייה לגמרי, לא? אנרגיה גרעינית היא נחשבת נקייה?
יש פסולת, היא כן מייצרת פסולת גרעינית, יש איזושהי חברה שביל גייטס, איזשהו סטארט-אפ שביל גייטס מקדם, שאמור להיות נקי יותר, יש טכנולוגיות חדשות של ביקוע גרעיני שאיתם אפשר לייצר אנרגיה, או אפילו שימוש באורניום.
אבל גם זה, שימו לב, אנחנו כבר עכשיו נאלצים לטפל בפסולת גרעינית, כי הרי יש לנו קורים גרעיניים בישראל, הם משמשים למחקר, או משמשים לדברים אחרים שאסור לדבר עליהם, אבל בסך הכל אנחנו, יש לנו כבר עשרות שנים פעילות של פינוי פסולת גרעינית, אז מה חדש בזה?
קור גרעיני לייצור חשמל הוא הרבה יותר גדול ומייצר הרבה יותר פסולת גרעינית. אם אתה שואל את ארגוני איכות הסביבה, גרינפיס למשל, הם עומדים על הרגליים האחוריות וטוענים, קור גרעיני לא באמת פותר שום בעיה. הפתרון צריך להיות בישראל רוח ושמש, בעיקר שמש, אנרגיה סולארית. כי קור גרעיני במחקרים אחרים שנערכו בעולם, בהליכי הייצור והליכי השינוע של החומרים והטיפול בפסולת, אז יש פליטות של גזי חממה, של פחמן דו-חמצני, בדיוק כמו מתחנת כוח שמייצרת חשמל בגז. אז תלוי את מי שואלים בדיון הזה. ההסכמה המדעית, אם מתעלמים רגע מעמדות של ארגונים סביבתיים שהם יחסית מביאים פה עמדה קיצונית, ההסכמה המדעית היא שקור גרעיני באמת מזהם הרבה פחות מתחנות כוח.
ואז השאלה, האם המדענים האלה יהיו מוכנים שיקימו להם קור גרעיני כזה למטרות חשמל ליד הבית?
זה בדיוק אחד הדברים המעניינים שעלה במחקר של פרופסור יעל פרה כהן מינץ מהמרכז הבינתחומי, אוניברסיטת רייכמן קוראים לזה היום, שהיא בחנה את עמדות הציבור לגבי האפשרות שיוקם בישראל כור גרעיני למטרות חשמל. המחקר דרך אגב קיבל מימון ממשרד האנרגיה, שזה מראה שבמשרד בוחנים לפחות את האפשרות הזו. לא מקדמים אותה ממש, אין באמת הליכי תכנון, למרות שיש שטח ליד שבטה שם שאמור להיות מוקצה לזה אם וכאשר, אבל
זה לא יקטין את הביקוש לשרת ביחידות התותחנים של שבטה, כי מי רוצה לשרת ליד קור כזה?
ליד קור כזה, אז זה בדיוק העניין.
כששאלנו בסיני, מי רצה לשרת בשארם בגלל האנטנות שהיה שם על הגבעה?
אבל בשארם יש גם ים כיפי.
כן. אבל במחקר באמת ראו את הופעת הנימבי, ברגע אנשים, הייתה התנגדות יחסית גבוהה לקור גרעיני, אבל ברגע שאמרו להם, רגע, ואם נקים את הקור הגרעיני קרוב אליכם, לא, 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 מה פתאום, מה פתאום, תדחפו את זה שם לנגב. ואז באותו מחקר גם שאלו את התושבים הבדואים בנגב, מה הם חושבים על זה, והם פה אמרו לא מוחלט, וכשאמרו להם, אבל תקבלו פיצוי כספי, תמורת זה שנוכל להקים את זה בחצר האחורית שלכם, ואז כשהציעו להם את הפיצוי הכספי, הם כנראה עוד יותר נעלבו, והבינו שכנראה יש פה משהו לא טוב באפשרות הזו, וההתנגדות שלהם רק עברה. אז יש המון התנגדות בשנייה, בציבור הישראלי.
אין עניין, מה זה מדעי, תעשייתי, שדורש לבנות קור גרעיני קרוב למקור מים שיקרר את הקור. הרי בדרך כלל בונים את הדברים האלה ליד נהר או ליד ים. זה לא, פוקושימה קרה בגלל צונמי שגל גדול שעלה על כל המפעל ושיתק שם את הגנרטורים ובלגן וכן הלאה. זאת אומרת, עם כל הכבוד לנגב, איך תביא לשם את הכמויות מים שאתה צריך בשביל לקרר קור גרעיני?
יש היום כל מיני פתרונות קירור נוספים, גם הקורים הנוספים שפועלים פה בישראל לפי פרסומים זרים לא נמצאים סמוך לים.
לא, בסדר,
לים,
אבל פה אתה מדבר על משהו תעשייתי
נכון,
יותר גדול.
וזה, אבל יש כל מיני פתרונות קירור, ואנשי מדע אומרים שפה אפשר לספק את הפתרונות קירור.
בעיקר בהתחשב בהתחממות כדור הארץ, וזה שצפויות עוד שתי מעלות.
כן, כן, נשים פאנלים סולאריים. נפעיל מזגנים ונקרר את הקור האטומי.
כדי, בדיוק, זה גם צורך. כדי לחמם מים שצריכו בדיוק.
יפה לנו.
אז זו לא הבעיה מבחינת המיקום, אבל כן, עצם זה שיש את הדיון הזה שהוא מתעורר, זה מראה שיש כאן איזשהו שינוי בחשיבה, או לפחות בוחנים.
אגב, יכול להיות שדווקא תגליות הגז, הן אלה ששמו את הדיון הזה בצד. כלומר, יש לנו תגליות גז, לא היה לנו בעבר עד לפני 10-15 שנה, לא היה פה גז. ולכן כל הרעיון של אנרגיה גרעינית נדחק הצידה, כי יש לנו פתרון כרגע לפחות ל-20-30 שנים הקרובות.
הרעיון הזה של אנרגיה גרעינית עלה כמה פעמים, גם בשנות ה-70, שאז ג'ימי קרטר סירב למכור לישראל חומרים או קורים שיוכלו להפיק איתם, אבל בעיה נוספת של ישראל זה שאנחנו לא חתומים על האמנה למניעת הפצה נשק גרעינית. והסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית אומרת, וואלה, בינתיים אתם לא יכולים לקבל שום דבר, קורים או טכנולוגיה או אורניום.
ואנחנו לא נרצה לחתום בטווח הקרוב על הדבר הזה, בגלל שאנחנו לא נרצה את הפקחים בדימונה.
אבל היו מקרים בעבר של מדינות שיש להן נשק גרעיני, שקיבלו אישור להקים קורים גרעיניים לייצור חשמל. היו מקרים, זאת אומרת, אם יופעל הלחץ המדיני הנכון, אפשר יהיה לטפל בסוגיה הזו. העניין שלא התחלנו לטפל בזה. התכנון רחוק ב-20-30 שנה הקרובות, לא נראה פה בכלל סיכוי לקורים גרעיניים.
אז זהו, אז אפשר להגיד פה שני דברים. אחד מהם זה שבאמת אפילו אם בתסריט שנראה לחלוטין כרגע לא ריאלי, ממשלת ישראל תקבל בדרמטיות החלטה להקים קור גרעיני במקום הכי מרוחק באמצע הנגב למטרות חשמל, רק התכנון ואחר כך הבנייה, אתה מדבר על דור. אתה מדבר על 20 שנה ומעלה.
יותר מ-20 שנה.
מינימום. כן. כך שבשביל חלקנו זה כבר not in my, in my lifetime.
וגם בשביל לעמוד ביעדי הפלטה בהצהרה מפורסמת של בנט, שעד 2050 אנחנו נהיה עם אפס פלטות, זה לא יהיה בזכות הגרעין, בכל מקרה.
אגב, סמי, אתה יודע, אחד הדברים שזה, אם יש פתאום קור, יש אחד, אבל פתאום יהיה קור עוד יותר גדול, הוא נראה כמו שעלול להיות מטרה לטילים של החמאס, לטילים בעתיד של חיזבאללה. הרי מנסים לטווח כל מיני דברים אסטרטגיים כאלה. זה, זה, מה, זה יהיה מוקף בסוללות כיפת ברזל הדבר הזה?
בילדותי הדימונאית, שהיא בדיוק, כרגע קור מחצבתי.
לכן אני מדבר איתך על הנושא הזה, זה לא
מאוד,
מקרה.
כן, אז היו הרבה מאוד סיפורים על איזה מטוס אזרחי שהתקרב מדי לקור ויורט על ידי סוללות נונמם. אז בלי לפתח את הדיון הזה יותר מדי, די ברור שזה אחד המקומות היותר שמורים ויותר מוגנים, כי זה באמת עניין אסטרטגי.
זה דרך אגב, השיקול הביטחוני זה משהו שחושבים עליו, ישראל מדינה מוקפת אויבים, וואלה, קסם נופל שם, הוא לא אמור לסכן את זה, כי קורים גרעיניים בנויים בצורה כזו ש...
כן, זה הרבה שכבות בטון שם בונים.
כן, אבל אם זה משהו יותר מקסם, או חס וחלילה מלחמה עם איראן, זה יכול להיות כבר בעייתי.
חברים, נראה לי שיש לנו מספיק זמן כדי לדון איפה יוקם הכור הגרעיני למטרות שלום וחשמל. נסתפק בזה. ישראל פישר, תודה רבה.
תודה, תודה.
תודה רבה.
עד כאן האינטרסנטים להיום. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי פרץ, תודה.
ותודה רבה גם ליונתן מניאביץ' ודן ברומר שעורכים אותנו. אנחנו נהיה פה כרגיל מחר. תודה ולהתראות.